אתם מאזינים לפודקאסט Participation, כל מה שחשוב לדעת על שיתוף מטופלים לשינוי מערכת הבריאות.
אהלן אורי.
היי ליאת, מעניינים.
בסדר, שוב אנחנו כאן.
נכון.
והיום עם נושא סופר גדול וסופר רלוונטי וסופר מעניין.
סביר להניח שיהיה יותר מפרק אחד, בוא נתחיל.
נכון, נושא מאוד גדול, אנחנו קצת נתחיל לדבר. על עולם הדיגיטל והמהפכה שהוא יצר בכל הנושא של העצמת מטופלים, ואיך זה קשור. אנחנו נשאלים על זה הרבה. אני היום, כל פעם שאומרים לי דיגיטל ולא דיגיטל, אני כאילו, זה קצת מצחיק אותי, אנחנו כבר בעולם דיגיטלי, זה לא, אין הפרדה. זה העולמות שאנחנו חיים בהם. אבל בעצם יש סיפור ארוך מאחורי הנושא של העצמת מטופלים ודיגיטל, ויש לך גם סיפור מעניין עוד שלא קשור לזה.
קשור מאוד, אני חושב שמאוד קשור. אז ניסה מעבר לים, השנה 1994, שנה מעניינת בגלל שזאת השנה שבה הושק הבראוזר הראשון לאינטרנט הפומבי. אינטרנט היה עוד קודם, אבל היה עסוק באוניברסיטאות ובכל מיני דברים. נטסקייפ הושק. ובמקביל, בספרייה באנגלווד, ניו ג'רזי, מצלצל לטלפון, בצד השני, אדם עם קול מבוגר אומר, שלום, הייתי מבקש בבקשה לקבל...
לא סתם ספרייה, אורי.
ספרייה רפואית באוניברסיטת אנגלווד. מצלצל לטלפון, עונה ספרנית, אומר לה, האיש מהצד השני, אני צריך שתשאירי לי מחקר בנושא שברים בירך. אני אגיע אחרי יום המרפאה שלי, תשאירי אותו בחוץ, אני אסוף אותו. דבר שהיה די מקובל באותם שנים בספריות הרפואיות, כי רופאים עובדים כל היום, לא יכולים לקפוץ להביא. היא אומרת לו, מי מדבר? היא אומר לה, דוקטור בלייקלי, וזה רופא משפחה באזור, מכירים אותו. אחר הצהריים של אותו יום, הטלפון מצלצל שוב, בצד השני דוקטור בלייקלי, והוא... מבקש שוב להזכיר שהוא בא אחרי הצהריים בסוף יום העבודה לקחת את הדברים. הפעם עונה לו ספרנית שמכירה את דוקטור בלייקלי ואומרת, משהו לא מסתדר לי. היא מתקשרת למרפאה של דוקטור בלייקלי. אומר לו, דוקטור בלייקלי, האם ביקשת את המחקר על שברי הירך הזה שנשאיר לך אותו בחוץ? בלייקלי אומר לה, לא, ואני גם לא חושב שאף אחד...
מסתורי.
לא חושב שאף אחד מהמרפאה שלי צריך את המחקר הזה, זה לא אצלי. היא מתקשרת להבטחה, אומרת, מישהו התקשר, ביקש את המחקר, וזה התחזה לדוקטור בלייקלי, והוא לא דוקטור בלייקלי.
התחזה בשביל מחקר.
כן, כן, כן. להלן. ההבטחה עושים מערב, היא משאירה את המחקר במעטפה, שעת ערב מגיעה, איש מבוגר במעיל, עולה במדרגות, נוגע במחקר.
כמו שאומרת אופירה, מי זה? מי זה?
מי זה? ההבטחה תופסת אותו. לוקחת אותו לחדר החקירות, סתם, לחדר בצד, כדי לשאול מי אתה ומה אתה עושה. ואז הוא מספר להם את הסיפור הבא, שמו אדווין מרפי, הוא בן 58, והוא אמור לעבור ניתוח להחלפת ירך.
חטא גדול באותם ימים.
להחלפת מפרק ירך, צריך להגיד. הוא שמע שיש מחקר, ריוויו, סיסטמטי של הרבה מחקרים בתחום, לדעת האם הניתוח הזה שווה את זה או לא. והוא ביקש מהרופא שלו, דוקטור בלייקלי, לקרוא את המחקר לפני שהוא מחליט, והרופא שלו אמר לו, לא, אני לא נותן לך את המחקר, אין לי את המחקר, עזוב אותי מהשטויות האלה. הוא רצה להשיג את המחקר. השנה 1994, המחקרים נמצאים בספרייה הרפואית. הספרייה הרפואית סגורה רק לרופאים. רק רופאים יכולים להשאיל מידע ספרייה רפואית, לכן אדווין נאלץ להתחזות לדוקטור בלייקלי, לרופא שלו. עכשיו הוא עשה את זה בטלפון, כי הוא ידע שאם הוא יגיע, יזהו אותו. וזה מראה לכם את ההבדל בין אז לבין היום. היום ניכנס לגוגל.
נרוץ קדימה, בדיוק. 10 שנים לאחור ליתר דיוק, גוגל כבר הופך להיות מאוד מאוד משמעותי.
אז תרוצי 5 שנים אחרי זה, לאט לאט מחקרים רפואיים עלו לרשת. אפרופו, לא בצורה כזאת נוחה תמיד, אבל היום הפער בינך לבין הרופאה שלך, בהגעה למידע רפואי ולמחקרים, הוא אפסי עד כלום. אולי את תצטרכי לשלם קצת יותר ממנה, אבל בגדול, את יכולה להגיע כמעט לכל מחקר, לכל מידע רפואי.
אני לא רק יכולה להגיע, לפעמים המידע יגיע אליי, אנחנו נדבר גם על זה, על כל עולם הקהילות הדיגיטליות.
כן, לא, אבל אני מסתכל רק ברמה הבסיסית של נגישות למידע רפואי, זאת המהפכה. אם אנחנו מדברים על זה עכשיו, למהפכה הזאת יש הרבה 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 פנים, אבל בפועל, היכולת של מטופלים לקרוא על המחלה שלהם, לחפש מידע על המחלה שלהם,
חדשני, עדכני, שקורה בכל מקום בעולם.
הוא מדהים, וזה רק בגלל רשת האינטרנט, ומה שנקרא מהפכה דיגיטלית, מהפכת שירותי המידע. ולכן זה מאוד רלוונטי לפודקאסט הזה. כי participation הרבה פעמים מתחיל במישהו שפתח את הגוגל והתחיל לקרוא על המחלה שלו. ויש מגוון סיפורים בתחום הזה.
התחיל להיות מעורב. אני חושבת שזה הסיפור. הוא רצה לקבל את המידע, הוא רצה לדעת ולקבל החלטות.
אבל היה לו גם את הכלים שלו. נכון. כי אדווין, למשל, גם רצה לקבל את המידע. נכון. אבל הוא היה צריך ממש 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 להתאמץ כדי לקבל את המידע.
וגם היה לו בסוף רופא שחסם אותו. אגב, גם משהו שלא יכול לקרות בעידן של... בעידן הדיגיטל.
לחסום הם לא יכולים, אבל הם הרבה פעמים...
הם יכולים להגיד, אבל לא לחסום.
תראי, מה זה להגיד? זו גישה. אני חושב שהיום הרבה רופאים שאני מדבר איתם, הגישה שלהם היא כבר, אין לי מה לעשות עם זה, ואני אתמודד. אני יכול להגיד לך, אחד הפאנלים שהייתי פעם, רופא תיאר את האינטרנט כמו תרופה, אני מאוד מאוד אוהב את הרעיון הזה.
אוקיי.
יש לזה התוויה, יש לזה התוויות נגד, ויש לזה תופעות לוואי.
יפה, נכון.
זאת אומרת, אני חושב שא' זה כוח טבע, אי אפשר לעצור את זה, אבל כן צריך להבין מתי זה מתאים, מתי זה לא מתאים, ומתי ואיך צריך להתמודד עם זה.
אגב, זה אני חושבת המקום החדש שרופאים ורופאות צריכים לתפוס היום, כדי לעזור לך להבין את זה.
שם,
נכון, דירו. נכון, לחלוטין, הרבה מהם כבר מבינים, שכשמגיע אליהם מטופל עם אומס ולפעמים הצפה של מידע, בטח במחלות שהן לא מחלות נדירות שכאלה, אלא מחלות מאוד נפוצות באופן יחסי, עודף המידע הוא לפעמים מבלבל ברמה שאתה כבר הופך להיות מבוהל ולא יודע להחליט.
ועוד יותר מזה, בין מחקרים לבין מציאות של האדם הבודד, יש הרבה מאוד התאמה שצריך לעשות. נכון. זאת אומרת, יש הבדל בין מחקרים... קודם כל, המידע באינטרנט על עולם הבריאות הוא בדרך כלל כללי. אנחנו כותבים לא לאדם ספציפי, אנחנו כותבים להרבה אנשים. לפעמים יש דברים שהם נהוגים, אבל הם לא יתאימו לך כאדם פרטי.
נכון.
הם לא יעבדו עליך אותו דבר, יהיה לך יותר קשה לעשות את זה. זאת אומרת, יש גם את העניין הזה של לא רק לקרוא, אני חושב שלקרוא על סימפטומים, לקרוא על תופעות לוואי, לקרוא על זה, זה חשוב כדי לדעת. בסוף, הסימפטומים שלך יכולים להיות לא ספציפיים, או כן ספציפיים למחלה מסוימת. יש מחלות שהסימפטומים שלהם...
ופה אתה חייב את הרופא.
נכון, אבל אתה בא עם מידע, ואני אגיד לך מה הבעיה. אם אתה בא עם מידע, ואתה נתקל בקיר, ועזוב מה שקראת באינטרנט, אל תקשיב לכלום, או דברים כאלה, זה יוצר חוסר אמון.
נכון.
נשבר פה איזה אמון, ואז נוצר המצב שיכול לקרות אחד משני דברים. אם האמון שלך ממש ברופא הוא ממש גבוה, יכול להיות שאתה באמת תגיד, אוקיי, אני אשים רגע בצד את כל המידע האינטרנטי, ורגע שנייה,
תקשיב
למה שיש לו להגיד, ואני אלך איתו. הרבה פעמים יכול לקרות גם מצב שיגיד, אוקיי, הוא אמר ככה, אבל האינטרנט אמר הפוך, ואז אני מתחיל להמשיך להיות באינטרנט, אבל אני כבר לא מספר לרופא.
נכון.
ואז נוצר המצב הזה, שהרבה פעמים שומעים עליו, שאנשים לוקחים תוספים, והרופא לא ידע על התוסף, ונתן תרופה,
או שהם מפסיקים לקחת את הטיפול, ולא מספרים לרופא. אנחנו מדברים על זה הרבה פה בפודקאסט, על הקשר הזה שבין העצמת מטופלים, קשר עם הרופא והענות לטיפול.
ואפלא ופלא, האינטרנט ערער גם את הקשר הזה. זאת אומרת, כטכנולוגיה מערערת, שמערערת המון המון תעשיות ותהליכים בעולם, האינטרנט ערער. אבל הוא גם מעצים. בסוף, היום, למשל, אני אתן דוגמה, אפשר גם בסוף שיחה, אם הרופא לא מספיק לדבר, הוא יכול להפנות למקור מידע שהוא סומך עליו.
יכול לשלוח, למה להפנות? ממש לשלוח לך את המידע. היום, אגב, אם מדברים על קופות החולים, אז קופות החולים הבינו שבשבע דקות, כן? שבשבע דקות, כבר לפני הרבה שנים, שבשבע דקות עם הרופא אתה לא יכול לקבל את כל המידע, וברוב הקופות כבר אתה יוצא, מקבל הפנייה לבדיקות מסוימות או תרופות מסוימות, ומקבל ישירות ב-SMS את המידע.
נכון. והטכנולוגיה הדיגיטלית היא לא רק בצריכת מידע, אלא גם בהעברת נתונים. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים זה שהטכנולוגיה הדיגיטלית ומה שאנחנו רואים היום בעצם מאפשרת, טוב, עכשיו זה כבר מיותר להגיד, מאפשרת את הדבר הזה של רפואה מרחוק. מה זה רפואה מרחוק אם לא העצמה?
כן, תחזור ל-2020 לדבר על זה.
כן, כן, אבל מה זה... רגע, הרפואה מרחוק עלתה מאוד מצורך, היא יורדת היום, היא חזרה כאילו לממדיה, אבל לא בדיוק לממדיה. אם את מסתכלת ביחס של, וראיתי נתונים לא מזמן, יחס של 22 לעומת 19, השימוש היום הוא נמוך ביחס ל-90% שימוש שהיה בשיא
שלא פנדמיה, היה ברירה.
אבל הוא היה לפחות בארצות הברית, בארץ אין נתונים מדויקים, הוא פי 4, זאת אומרת, השוטף היום הוא פי 4
ממה שהיה ב-2019.
זה המון.
גם בארץ אני חושבת שאתה רואה את זה. העובדה שהנושא של תור טלפוני, בסדר? נשאר.
וואי, את יודעת כמה שנים זה לא קרה.
נכון, נכון. היה, סירבו שאני אטפל בשיחת טלפון.
לא רק סירבו, כל הרעיון היה שטלפון משלים את השעות שהרופא לא יכול.
כן.
והיום יש תור טלפוני, יש פנייה לרופא דיגיטלית, נכון. שיש גם הרבה
טוב,
שנים.
טוב, דיברנו גם על זה.
דיברנו על זה וכו, אבל אני אומר, העולם הדיגיטלי הזה פתח המון דברים. המערכת עוד לא יודעת לנהל את כולם כמו שצריך.
לא,
גם המטופלים
אנחנו,
עוד לא יודעים.
גם עוד לא נכנסנו לכל העולמות של הטכנולוגיות הרפואיות החדשות, ו-wearable devices. נכון.
זה בדיוק העניין. היום נכון. בעצם, מה שקורה היום זה שבעצם הטכנולוגיה מעבירה יותר ויותר מהכוח, ויותר ויותר מהמידע, ממקום מסוים. זאת אומרת, אם פעם, לצורך הדוגמה, אוקיי? אם פעם, בשביל לשים סטטוס, לשמוע את קולות הריאה שלי,
היית צריך ללכת.
הייתי חייב ללכת נכון. למקום שבו יש מישהו ששומע את קולות הריאה שלי. היום, אני לא חייב. זה אומר שזה גם מעצים אותי. אני נשאר בבית, אני יכול לתת למישהו להאזין לקולות הריאה שלי. אז אני לא מסתכל רגע על ספציפית בארץ שזה רק לרופא בקופה וכאלה. אבל מישהו יוכל להזין לקולות הרעש שלי, אני לא חייב לגשת אליו.
זה אגב לא חייב להיות מישהו, זה גם יכול להיות מכונה, כך את K-Health למשל.
מכונה, כן, אבל היא לא יכולה להזין לקולות הלב, אבל אני יכול להעלות אליה את הסימפטומים. נכון. אני יכול לקבל ממנה הבחנה עקרונית, אני יכול להעלות את מגוון התרופות שלי לכלים אינטרנטיים ולראות אם יש לי התנגשות רפואית נכון. או אין לי התנגשות בין תרופות. כל הדבר הזה, בעצם מה שאני מנסה להגיד זה שהאינטרנט כתעשייה מערערת ערערה את זה, ובעצם פתחה מנעולים על מידע שלא היה זמין למטופלים באופן מלא.
נכון, אני תמיד נותנת את הדוגמה של רופא הכפר של פעם. זה דוגמה מאוד טובה לעומת מה שקורה היום. שבעצם כשאתה היית חולה פעם, עד שהרופא לא הגיע אליך הביתה, אמרנו, בדק את המדדים, נתן לך מידע ואמר האם זה סתם שפעת או שהנה אתה עומד למות בעוד יומיים, בעצם לא ידעת כלום.
הקיז את דמך.
כן, משהו כזה. אבל לא ידעת כלום, לא ידעת אפילו איך לקרוא לדברים שאתה מרגיש. ממש לא ידעת שום דבר. ולעומת זאת היום, עוד הרבה לפני שאתה מגיע לרופא, אתה כבר שם את הסימפטומים שלך בגוגל, אתה כבר מקבל המון 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 מידע, ובעצם מגיע אליו מאוד מאוד בשל, אמרת, יש סייד אפקט בעייתי שלפעמים בשל מדי. כלומר,
לא בשל
או
מדי,
מבולבל
לפעמים,
מדי.
מבולבל, לפעמים.
כן.
בואו, המידע באינטרנט יש בו הרבה שטויות.
נכון.
יש בו קונספירציות. ראינו את זה, עולם החיסונים, עולם התרופות ל-ADHD, עולם התרופות הפסיכיאטריות, הוא עולם שהאינטרנט הוא שדה קרב בו בין אנשים מסוימים.
אבל אתה לא צריך ללכת כל כך רחוק. אני מסתכלת, עוקבת מקרוב כל הזמן על קהילות פייסבוק לרוב, שמתעסקות ברפואה, יש כל מיני כאלה רפואה. באופן מוזר זה בעיקר אצל נשים, כנראה, אני לא יודעת, אורי, תגיד לי אם יש גם בעולם הגברים, אבל יש קהילות מאוד גדולות שעוסקות במילדות, שעוסקות ברפואת נשים באופן כללי, ברפואת ילדים, בכל מיני דברים כאלה. וכמעט כל פוסט שעולה שם, שמישהו, מישהי, מתארת את התסמינים שיש לה, אז הרבה פעמים זה קולע, כן? היו כבר, אלונה סער היא דוגמה מאוד טובה, לזה שהיא העלתה סטורי וסיפרה על התסמונת הקדם ויסטית שלה, ופתאום אמרו לה, בדקת אנדומטריוזיס, ומסתבר שזה מה שיש לה. אבל כשמישהי כותבת פוסט כזה, אז היא יכולה לקבל גם 300 תגובות, עם 300 אפשרויות שונות, למחלה המאוד פשוטה שיש לה, שבסוף יכולה להסתיים בווירוס.
אוי, זה מזכיר לי את הסיפור. וואו, זה סיפור שהייתי מספר, הפסקתי לספר אותו, אבל הייתי מספר פעם, תכף אני זוכר במחלה הספציפית, אבל יש סיפור מאוד מאוד מפורסם על מישהי שהייתה עם הילד שלה אצל הרופא, הוא היה חולה עם חום, הרגיש לו טוב, כל מיני תסמינים. כל הרופא אמרו לה, זה רק שפעת, זה רק שפעת, חזרה עוד רופא, עוד רופא. בסוף בייאושה, העלתה תמונה שלו לאינטרנט, ואמרה, אני כבר כמה ימים, לא מצליחים לא מצליחה להיפטר מזה וזה וזה וזה, ואז מישהו מחבריה בפייסבוק הוא רופא, הוא הסתכל עליה, הוא אמר לה, יש לי חשש לפי הצורה של הפנים שלו, ולפי איך שאת מתארת, שזאת תסמונת נדירה, שאני לא, עם שם יפני, תכף אני זכר.
אוקיי.
וכדאי לך מאוד ללכת לחדר מיון ושישללו. והפלא ופלא זה מה שהיה לו.
טוב, נטפליקס עשו איזה סדרה, כן? שלמה.
כן, 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 אפשר עוד לדבר עליה, אבל, אבל, אבל לא ככה. זאת אומרת, זה היה קראוד סורסינג, כמו שאת מתארת. מישהי העלתה,
נכון?
העלתה תמונה, ומהתמונה מישהו העלה חשש. היופי בזה, זה שהאחראים מעלים חשש, אבל אומרים, לכי לרופא ותשאלי אותו.
נכון.
ולא אומרים, יש לך, תתקחי ולצערנו, שמן זית, שום, כן? תשפחי פה, תעשי ככה.
אוזמפיק למשל, התרופה אוזמפיק היא תוקמה מאוד מאוד טובה למה שאמרת עכשיו. יש קבוצות רשת עצומות שמיועדות לתרופה הזו, שהיא תרופה למי שלא יודע.
טוב, לשוק תרופה, השחור שלה.
כן, לטיפול במחלת הסוכרת, שהסייד אפקט שלה הוא ירידה במשקל.
לא סייד אפקט, היום זה כבר התוויה. זה התחיל כסייד אפקט, זה הפך
זה,
להתוויה.
זה התוויה בתרופה החדשה, אבל
לא
כן,
משנה,
לא
כן,
משנה.
התוויה.
ויש כמה וכמה קבוצות עם עשרות אלפי אנשים שבעצם מייעצים אחד לשני, אין שם אף גורם רפואי, מייעצים אחד לשני מה לעשות, כמה לקחת, מה המינונים, מעלים שם כל מיני תופעות לוואי, ואנשים אומרים תתעלם מזה, אל תתעלם מזה, וזה בדיוק הצד הרע של של אותה הצפת מידע, כי תופעות לוואי מתרופות עלולות להיות בעייתיות, ובטח ובטח נטילה של תרופות ללא ליווי
כן,
רפואי יכולה להיות בעייתית.
כן, לשחק עם המינונים זה לא כיף.
כן. אז יש בזה באמת את הצדדים הטובים ואת הצדדים הלא טובים. אבל אורי, אתה סיפרת לי קודם סיפור מאוד מעניין על העצמת מטופלים ומידע, ובוא נשמע אותו רגע.
זה סיפור מהבוקר.
נכון.
קודם כל נתחיל במי סיפר אותו. סיפר אותו איש יקר וחשוב בשם דייב דה ברונקארט, שאני חושב שדיברנו עליו כבר קצת
גם
פה.
גם לדעתי.
נכון. שמו ברשת הוא E-Patient Dave. ב-2009 הוא עשה הרצאה Let Patients Help בטד, יש לה מיליוני צפיות, לכו לראות בית ספר למה זה Empowered Patients. ואחד הדברים שנולדו בעצם כשלב ב' למהפכה של יש לנו מידע ואנחנו יכולים לקרוא, זה אנחנו רוצים את המידע שלנו.
אצלנו.
אנחנו רוצים לשלוט
to
במידע. אנחנו רוצים להיות נגישים. לקבל אותו, לקחת אותו לאן שאנחנו רוצים לעשות, מה שאנחנו רוצים. זה מאבק מאוד מאוד קשה. לפני בערך שנה וחצי, רגולציה חדשה בארצות הברית, שינתה את ה... היפכה את הדבר הזה. מה היא עשתה? עד היום, זה היה סוג של opt-in. מה זאת אומרת opt-in? היו בתי חולים שהחליטו לשתף את התיק הרפואי, בארצות הברית בעיקר בתי חולים, הם הגוף הבאמת גדול שמחזיק הרבה מעתיקים, כי זה, אתה עושה הרבה מאוד דברים במרפאות חוץ וזה, אבל גם מרפאות קהילה, גם מבטחים. חלק פתחו את התיקים הרפואיים שלהם ואמרו, אנחנו...
באופן וולונטרי, כן?
כן, באופן וולונטרי, שכמובן גם פה, בלי טכנולוגיית מידע טובה,
נכון.
God help, אי אפשר לעשות את זה.
אני מזכירה למי ש... בדיוק. בכולם, שמי שאי פעם ביקש מאיזה בית חולים בארץ את התיק הרפואי שלו בעבר, בשנות ה-90, כן. כן, קיבל צילומים ארוכים ואורכים. גם בשנות ה-2000.
לפני כמה שנים.
זה נכון.
אני חושב שעד לא מזמן עוד היו תאים ואזורים בבתי החולים שבהם עבדו עוד עם תיקים ידניים.
נכון.
נדמה לי שלפני כמה שנים זה היה, לא זוכר, איזה מרפאה אונקולוגית שאני זוכר שעשו את המעבר הסופי הזה לתיקים הרפואיים, תודה לאל וכדומה. אבל, אז קודם כל, טכנולוגיה היא הבסיס לדבר הזה של הנגישות. אם לא הייתה טכנולוגיה, מאוד מאוד קשה לעשות נגישות. בישראל גם יותר קל, יש לנו מספר תעודת זהות, מזהה בלעדי, אנחנו יכולים לעבור בכל
אנחנו
מקום.
אנחנו גם רשומים בקופת חולים, שמנקזת אליה המון המון מידע,
כן, אז,
אבל נעזוב את זה רגע.
נכון. בקיצור, דייב היה אחד המובילים של המאבק הזה, עשה סרטון רפ, פעם שנקרא, סליחה, Give me my damn data, שדאם זה גם דאם, וגם סכר, כאילו דאם דאטה. Data about me זה דאם גם, אז יש פה הרבה הרבה מאוד משחקים, ועכשיו הוא העלה בלינקדאין שלו הבוקר את הסיפור של איך זה בעצם מעצים מטופלים. הוא היה בבית חולים, יש לו, הוא הבחנה אצלו נקודה חשודה בסרטן, בסרטן הצד הפשוט, basal cell carcinoma, שבעצם בסוף זה איזשהו ניתוח, מוציאים, עושים ביופסיה, רואים שהכל נקי וזה זה הכל. הוא היה כבר, היה לו כבר כזה פעם, אז הוא יודע בדיוק מה דרך הטיפול שהוא מעדיף. והוא דיבר עם בית החולים ואמר, טוב, תקבעו לי תור לניתוח בינואר. הוא לא, 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 לא. היה לך פגישה ראשונית, אנחנו צריכים עוד פגישה ראשונית בינואר, ואז נקבע לך תור אולי למרץ. והוא לא אהב את הרעיון הזה, הוא רצה תור בינואר. עשה טלפונים, הגיע לבית חולים אחר באזור מגוריו.
עשה ווינדו שופינג במילים אחרות.
תראו, בארצות הברית זה מערכת פרטית, אז יש להם הרבה יותר ניידות.
אבל גם בארץ אתה יכול לבחור איפה אתה מטופל.
אבל רגע, התקשר אליהם, אמר להם זה מה יש לי, ואני רוצה תור לינואר. אמרו לו, סבבה, תעביר לנו את התיק הרפואי שלך, את התוצאות בדיקות, את הסיכומים, ואם אין משהו מיוחד, נראה לנו שאפשר לעשות את זה בינואר.
והוא לא שלח את זה בדואר.
רגע, חזר לבית החולים שבו הוא היה. מכיוון שיש רגולציה חדשה שאמרתי שעשתה את זה בעצם אופט-אוט, היום בית החולים מחויב לשחרר את המידע הרפואי או לאפליקציות או לתוכנות מוכרות, אלא אם יש איזו בעיית הבטחה מיוחדת, ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. בקיצור, נכנס לבית החולים, הוא אמר שלקח לו 15 דקות, הוא הוריד את סיכומי הפגישה, הפגישות שהיו לו, את תוצאות הביופסיה, את תוצאות
הדיקות
שלו, כל מה שצריך, העביר את זה במייל לבית החולים השני, זה היה בבוקר, אחרי הצהריים התקשרו אליו מבית החולים, הוא אמרו לו, אין בעיה, יש לך תור בינואר.
והנה.
Patient autonomy, ככה הוא כתב, patient empowerment. בעצם, אם המידע היה קלו בבית החולים הראשון, הוא היה קלו שם.
נכון, הוא לא היה יכול לבחור כלום.
ואפרופו, זה למה לקח כל כך הרבה שנים לשחרר מידע. זה שמחזיק את המידע עליך, קולה אותך אליו, גם כלכלית. כל העניין הזה היה מאוד מאוד כלכלי ביסוד.
זו אותה פטרונות שאנחנו מדברים עליה של פעם.
זה אפילו לא רק פטרונות, זה ממש, בארצות הברית זה ממש שליטה כלכלית. אתה שולט במטופל. יש סיפור על מישהי שהלכה עם בעלה והייתה צריכה לעבור איזה 40 בתי חולים. וכדי לעשות, לא משנה, מסיבות שונות היא עברה איזה 40 בתי חולים, כדי לייצר לו תיק רפואי נורמלי וקוהרנטי, היא הייתה צריכה להתקשר לכל בית חולים, ולהוציא את התיקים, ללכת וזה, ומסתובבים.
שלא לדבר על זה שפעם זה גם היה עולה כסף, אני לא יודעת איך זה בארצות הברית, אבל בארץ היו גובים לך סכום
כן, יש עמלה, לא 70 שקלים. כן. 70 שקלים כדי לקבל את התיק הרפואי שלך, כאילו לשלוף מארכיון, וכן, זה ככה. אז שימו לב ללקוח שזה נותן היום בישראל, ב-2019, שתי דקות לפני תחילת הקורונה, התאריך הקובע היה נדמה לי פברואר 2020. קופות החולים נדרשו בהוראה של מנכ״ל משרד הבריאות, במה שנקרא חוזר מנכ״ל, לפתוח את התיק הרפואי למטופלים ולתת את כל המידע שיש להם בתיק, סיכומי ביקור, סיכומי בדיקות פתולוגיה.
אנחנו אומרים את זה וזה כאילו נשמע נורא פשוט ופשטני, וכאילו...
לא, יש לזה המון כוח, אבל... בשלב הראשון הם ביקשו לשים את זה נגיש, אז אם אתם נכנסים היום לאפליקציה הרפואית שלכם, סביר להניח שתוכלו למצוא ארכיון, אבל אחד, הוא לא מלא.
כן.
הוא לא מלא, ובית, הוא אוסף של PDF'ים. חלקם בלתי ניתנים להתעסקות. אז זה עדיין, קודם כל אני אומר, טוב שזה קורה ומעולה, אבל זה עוד לא שם.
נכון, אבל אנחנו בסוף יש פה הרבה רבדים והרבה דברים שצריכים עוד להתרחש, אבל... בוא נאמר שזה כבר נתן הרבה מאוד כוח למטופל. כי אם בעבר היית צריך, כדי לקבל את המידע שלך, גם היית צריך לעבוד מאוד קשה. להבין אותו, היית צריך לעבוד מאוד קשה. כי להבין את הדבר הזה, היית צריך ללכת, כמו שאמרת, לארכיונים, לספריות מסוימות, לשבת, להבין את המידע שכתוב בהם בדרך כלל בשפה מאוד מאוד רפואית ומחקרית. היום כל הדבר הזה השתנה. גם יש לך נגישות למידע, גם הרבה יותר קל לך כבר לפרש אותו, כי יש שוב, אמרנו, יש קהילות ברשת, יש הרבה מידע
יש כלים, את הבדיקת דם שלכם, אם תיכנסו לאתר קופת החולים.
נכון, כבר יש לך ממש פרשנות.
הקופה הרבה פעמים תפרשן לך.
נכון.
זה עדיין הרבה פעמים.
ואם הקופה לא, אתה תפנה לדוקטור גוגל ותבין.
או, כן, וגם העובדה שמנגישים את בדיקות הדם בישראל בלי התערבות רופא קודם היא לא סטנדרטית. נכון. אמנם הרופאים, אם אני זוכר נכון, מחויבים לעבור על זה גם ולהגיד לך כי שוב, יש דברים שהם סיטואציונים, נקרא לזה. זאת אומרת,
קיבלת תרופה מסוימת וערך מסוים רואה, רע על
בדיוק, נכון. הנורמל שאתה רואה או הזה הוא נורמל כללי, הוא לא הנורמל שלך.
כן.
ולכן יכול להיות שלך יש ירידה בברזל, כי בדרך כלל סתם, אתה על 16 ופתאום אתה על 11. אתה עדיין בטווח הנורמה, אבל ירידה ממש גדולה. רופא אמור לשים לב ולהגיד, רגע, לבן אדם הזה זה לא הגיוני שיהיה ככה, ואז אולי לבדוק משהו. לפעמים גם אתה יודע את זה.
אבל זה בדיוק הסיפור של חלק מהעצמה, כי כשאתה מקבל את הבדיקות האלה אליך, גם אם אתה לא מבין שבדיוק מה זה אומר, אתה יכול להבין שיש פה בעיה ולפנות באופן יזום לרופא שלך. אתה יכול לנהל את הבריאות שלך, זה בדיוק הסיפור של העצמה. העצמה זה אני לוקח אחריות, האחריות שלי יכולה להסתכם בזה שאני סומך על הרופא שלי ואומר, אם יש בעיה הוא יחזור אליי. אבל אני יודעת, אני מבינה כבר, אני מבינה שעלולה להיות פה בעיה, אני יכולה לבחור אם לפנות לרופא שלי או לפנות לרופא אחר, אני יכולה לעשות עם זה משהו. וזה הבדל עצום, וזה הבדל, כמו שאמרת קודם, שלוקח כוח מהרבה מוקדי כוח אחרים, ומעביר אותו לידיים של המטופלים, ויש פה כל מיני דברים שעוד, אני מאמינה, השתנו.
אין ספק, הבסיס, בסוף בסוף, רפואה היא סוג של טכנולוגיית מידע. בסוף, מה שהרופאים עושים, אני נכנס לשני חלקים, אוקיי? יש הרבה מאוד מידע בנקודת הטיפול שהרופא צריך כדי לקבל החלטות, אוקיי? אז הטכנולוגיה גם הביאה אליו,
נכון,
לנקודת הטיפול הרבה יותר מידע, שהוא יכול להיחשף אליו ולהחליט לפעמים יותר מדי מידע.
ויותר מזה, אגב, אם יש לו, אם הוא רופא, אם הוא רופא שהוא באמת פתוח לקבל מידע גם מהמטופל שלו, אז לפעמים גם המטופל יביא לו מידע שהוא לא הכיר ולא שמע עליו.
בהחלט, בהחלט. יש גם מטופלים שהצילו את חייהם, למשל במחלות נדירות, הרבה פעמים, המידע שעובר בין מטופלים, בגלל שהם נגישים למטופלים אחרים, ובגלל שהם, זאת המחלה שלהם, במחלה נדירה אצל הרופא היא בדרך כלל אחוז מאוד קטן, יכול להיות שהוא מעולם לא ראה את המחלה. הוא יודע מה היא, הוא קרא עליה, הוא אפילו כנראה
יבחן. זה לא, אגב.
אם יבחן אותה או לא יבחן אותה, אבל ברגע שיש הבחנה, את יודעת, כמה אתה מתעסק עם המחלה הזאת? אתה מתעסק המון עם מחלות סטנדרטיות.
בטח בישראל, שהיא מדינה יחסית קטנה. אני יכולה אגב לתת דוגמה.
אם כי פה בארץ יש הרבה מומחים למחלות נדירות, אשכנזים דאגו לעשות הרבה עבודה.
כן, אבל אני יכולה לתת דוגמה על עצמי. אמרתי כבר שאני חולה באיזושהי מחלה כרונית, שבעבר הייתה נחשבת מאוד נדירה. כשאני הובחנתי בה, הרופא שלי אז אמר, את היחידה בארץ שאני מכיר כזה. ובמשך הרבה שנים הסתובבתי בידיעה שאני היחידה בארץ שהוא מכיר. עד עידן בעצם הרשתות החברתיות, אני פתאום גיליתי שיש קבוצה שמורכבת מאנשים מכל העולם, כמה מאות חולים מכל העולם, שבעצם חולים באותה מחלה כמוני. ופתאום ראיתי שיש עוד אנשים שיש להם תופעות לוואי כמוני, ושכן, הטיפול שנותנים לי הוא סבבה, כולם עושים את זה במרכאות. וגם יכולתי לבוא לרופאה שלי ולשאול אותה המון המון שאלות, שראיתי שקורות על סטנדרט טיפולי שקורה בעולם.
רגע, מצאת עוד מישהו בישראל?
לא. או שהוא עדיין לא מצא את הקבוצה.
או שהוא או היא לא מצאו אותה, כן.
כן, אבל מצאתי המון דברים שזה נותן, א', זה נותן שקט, וב', זה נתן לי הרבה כוח לדעת מה לשאול, לדעת מה לבקש, לדעת איפה להיות רגועה, שבאמת מטפלים בכמו שצריך.
והיום יש לך קהילה שאם משהו קורה, את יכולה גם לשאול האם נכון? זה קשור או לא קשור.
נכון, נכון.
או האם מישהו אחר עבר את זה ומה קרה לו. יש בזה המון המון כוח. זה גם בסוף בסוף, זה גם קהילות, זה גם רק אינטרנט.
טוב, אנחנו נקדיש פרק לקהילות.
וואי וואי, כן, אבל אנחנו בעצם רואים, ככל שאנחנו מתקדמים, עד כמה בעצם הטכנולוגיה היא זרז לנושא הזה של העצמת מטופלים. לא סתם זה הפך להיות נושא דיון, ככל שרואים מהעשורים, אוקיי, אנחנו יודעים שזה התחיל בשנות ה-60, ואנחנו רואים האצה שהולכת וגדלה.
ככל שהטכנולוגיה מועצת.
נכון, גם בגלל שהקונספט עצמו הופץ אינטרנטית. נכון. האנשים האלה שהם אקטיביסטים בתחום הטיפול, גם העמותות, פעם הריץ שלהם היה הרבה יותר מסובך. היום למצוא עמותת חולים, זה הרבה פעמים לחפש בגוגל ולמצוא את האתר שלהם.
היום זה חלק ממסע המטופל שלך.
ובאתר הזה יהיה לך, הם גם, העמותות נותנות כלים, נכון, ומידע, וטלפון לדבר עם מישהו שעובר בדיוק כמוך. זה נותן המון המון כוח.
נכון.
וכל הדבר הזה הוא מושתת טכנולוגיה. בלי תוציא את הטכנולוגיה מזה, זה מתייבש ומת בהרבה מאוד אלמנטים.
פשוט בגלל עניין הנגישות. שוב, בכל הדבר הזה, זה עניין של נגישות. זה נגישות למידע, נגישות לאנשים כמוני, נגישות להבין את העולם שאני חי בו. יש פה הרבה מאוד דברים שקשורים לזה, ואין ספק שעולם הדיגיטל, שוב, עוד יש פה המון צעדים ללכת. אנחנו לא נגענו בכלל בכל הנושא של הטכנולוגיות הרפואיות החדשות, שבכלל מעבירות את המשקל אל המטופלים, לפעמים ממש ליד, אם מדברים על נגיד שעונים חכמים, שהופכים להיות סוג של בית חולים מקומי.
אני אומר שוב, הטכנולוגיה מזיזה את חלק מיצירת המידע הרפואי, מהמרפאה, הביתה. עכשיו, לא רק זה, היא גם הופכת את המידע יותר ויותר מסיטואציוני, מסליבר. זאת אומרת, עשו לך את הבדיקת דם, זה הנתון עכשיו איך הדם נראה לה. הוא יכול לראות שונה לחלוטין עוד יומיים.
עוד שעתיים, לפעמים.
כן, זה מזכיר לי סיפור, סליחה, קצת מורבידי, אבל...
אנחנו בטוחים
ואנחנו רוצים. על נושא של בדיקות דם, יש אמרה של אבא שלי, זיכרונו לברכה, שאמא שלי הייתה חולה מאוד, אבא שלי תמיד היה אומר על בדיקות דם, תקשיב, כמה ימים לפני שאמא שלי נפטרה, היו לה בדיקות דם מצוינות. זה לא אומר כלום. עכשיו, במשפחה מרובת סרטן כמו שלי, זה משפט שאני לוקח איתי, זה לא דבר, זה לא נגד בדיקות, לא נגד בדיקות דם, אבל צריך לזכור שיש פה איזו סיטואציה רחבה יותר, אבל מנקודה סיטואציונית, המידע היום מתחיל להיות אורכי, לאורך כל היום.
הנה, קח את תחום הסכרת, למשל, כל המכשירים הלבישים בתחום הסכרת, שמודדים בעצם את רמות האינסולין בדם לאורך כל
הסוכר
בדם, סליחה, לאורך כל היום. בעצם לעומת מה שפעם היה, שאנשים היו מודדים לעצמם בנקודות ספציפיות. לך תדע מה קורה 10 דקות לפני, 10 דקות אחרי. וזה שינה את כל דרך הטיפול. כלומר, היום כבר יש משאבות שמזריקות את החומר מתי שצריך, וזה כבר עולמות של רפואה מותאמת אישית שאנחנו לא נכנסים אליהם.
אם היית אומרת לי, אבל לא, זה גם מעצים מטופלים.
נכון.
הטכנולוגיות האלה, צריך להבין, אם אנחנו מסתכלים על זה רגע, היכולת לנהל את הסוכרת שלי הרבה הרבה יותר טוב, עם הרבה יותר מידע, לא רק מידע, מידע מעובד, כל הדבר הזה עובר עיבוד באלגוריתמים, נותן לי המלצות, כמה יחידות להכניס, כמה זה, בוא נגיד את האמת, מתחבר כבר אוטומטית למשאבה,
נכון.
מוציא ממני...
את הצורך ל...
כן, כאילו זה. הטכנולוגיה מתחזקת אותי, הרבה יותר טוב, זה עדיין עבודה, זה עדיין התעסקות, זה עדיין זה, אבל זה נותן לי העצמה, אני יכול לעשות יותר דברים בחיים שלי, אני יכול להתמודד עם יותר סיטואציות שפעם אולי הייתי נמנע מהם.
ואני גם יכולה להבין כשדברים אולי, כשהטיפול בי לא נעשה כמו שצריך. כלומר, אם פעם עד שהיית, אנחנו נחזור לרופא הכפר, עד שרופא הכפר היה מגיע אליי, שוב, לא הייתי יודעת אם המרשם שהוא נתן לי, הטיפול שהוא נתן לי עובד או לא, או בסדר, סתם ללכת למרפאה של הרופא ליד הבית, היום אתה כבר יכול לדעת אם הדברים מתנהלים כמו שצריך, כשיש לך את כל הטכנולוגיה אצלך כל הזמן.
עדיין לא מספיק רחב, בואי, ברוב הדברים אנחנו עדיין לא
יודעים לבד. אנחנו אמרנו שאנחנו לאט לאט מתקדמים, מתקדמים. אנחנו רק ב-2023. כן, זה עולם שלם וגדול, ששוב, אנחנו היום רק מתחילים לגעת בו, בעולם הדיגיטל והעצמת מטופלים, אבל באמת, רק מהשיחה הקצרה שלנו עכשיו, רואים עד כמה יש לו זוויות מאוד מאוד מרחיקות לכת ונרחבות. שהופכות את כל העולם הזה למשהו שלא היה יכול לקרות אם הדיגיטל לא היה פה.
נכון.
כלומר, כמה שאנחנו כמטופלים...
אני יודע, זה טכנולוגיית מידע, זה אפילו לא... כאילו דיגיטל, אנשים יחשבו פייסבוק, זה... לא, אני מדבר על טכנולוגיות מידע, אבל אני מדבר על טכנולוגיות מידע,
נכון.
והיכולת להנגיש מידע בנקודות קצה, יהיה איזה הטלפון שלכם, המחשב, השרת בבית החולים או whatever.
כן, זה עולם מאוד מאוד מעניין, ואנחנו מאוד שמחים שב-94 הבראוזר הראשון יצא לדרך.
כן, רק נזכיר שאחר כך אינטרנט אקספלורר הרגו אותו, ונטבעו על זה.
בסדר, מאז אינטרנט אקספלורר
מת גם.
השם יקום דמו.
אדג'.
כן.
כן, כן, אבל תראי, מצד אחד, מצד שני, את יודעת להגיד לי איפה היית ב-1994. זאת אומרת, זה לא כל כך הרבה זמן.
כן, יש עוד דרך.
זה אומר גם שאנחנו זקנים, אבל גם שלא עבר אינסוף זמן. זה לא איזה שלושה דורות. אנחנו מדברים כולה, 30 שנה אחורה.
כן.
30 שנה אחורה זה לא אינסופי, ותראי איזה שינוי מבן אדם שנדרש להתחזות כדי להיכנס אל ההיכל של המידע הרפואי או של המחקרים הרפואיים ונדרש להתחזות לרופא שלו.
לרופאים שמנגישים מחקרים למטופלים בסושיאל מדיה.
ממש, בשרשורים מעולים, בצורה פשוטה, באמת, ניקח סתם דוגמה אחת שאני מאוד מאוד אוהב, עמותת מידעת, שעושה עבודת הנגשת מידע מעולה בנושאים לפעמים מורכבים. מכון דוידסון של מכון ויצמן, כן. עושה, ויש לו אתר מעולה, מלא מלא מידע והתעסקות גם בפירוק קונספירציות, גם בהנגשה של מידע על כל מיני נושאים, על כל מיני תרופות פלא, באמת, ועבודה מדויקת, רצינית.
ואפילו אתרי קופות.
אתרי קופות עושות עבודות.
פשוט, כן.
אפילו, זה לא כזה פשוט, הם עושות עבודה מעולה, יש שם אנשי רפואה שכותבים וזה, ויש גם כמובן את העולמות הפרטיים שעושים עבודה, לפעמים קצת מוטה, לפעמים לא, אבל הם התחלה טובה.
אבל הם שם, אני מזכירה לך שאנחנו מכירים את העולם הזה כבר די הרבה זמן, ולפני כמה שנים בודדות היית מדבר עם רופאים ורופאות על לכתוב פוסטים בסושיאל מדיה, אם היו מורידים לך נבוט על הראש, הם היו
רובם.
כמעט כולם, היו בודדים, באמת באמת בודדים, שהבינו את המשמעות של הדבר הזה ורצו להיות חלק ממנה, ברמה שהם היו מסתתרים, כלומר, אני תמיד הייתי, היו שואלים אותי איך למצוא רופאים ברשת בישראל, ולא הייתה תשובה. בחול הם היו מזדהים כ-MD, בארץ הם היו מסתתרים,
זה
שחלילה
בסדר, זה
לא תגלה אותם.
לא, זה אני יכול להבין. יש הרבה, אולי צריך לעשות את זה גם פרק, אבל זה לא ממש participation, אבל יש דיון די עמוק בין הרופאים, איך הם מנגישים את עצמם ברשתות החברתיות, ואיך הם עושים הפרדה בין הפרטי.
אבל יש דיון,
רגע,
זה כבר
בין
שם.
בין הפרטי לבין הרפואי. כי כמו שאמרנו, כל רופא שנכנס לחדר, הופך להיות הרופא של החדר.
נכון.
אוקיי? אז כשהוא נכנס לסושל מידיה, הוא הופך להיות הרופא של הסושל מידיה, והוא לא יכול לטפל, ואז נוצר מצב שאנשים נעלבים ממנו, כי הם שאלו אותו שאלה במסנג'ר, והוא לא ענה להם, או שהוא לא ענה מספיק טוב, כי וואו, הוא לא מכיר אותם, הוא לא ראה את התיק הרפואי שלהם.
ולפעמים, כי הוא לא יודע להשתמש בסושיאל מידיה כמו
שצריך. לא, אני מדבר על כזה שהנגיש את עצמו בסושיאל מידיה.
לא, גם שם זה יש...
אבל שאלות רפואיות הן מורכבות, אז רפואת מסדרון היא בעייתית.
אבל שוב אני אומרת, זה ההבדל הוא שהם עושים על זה דיון. ושבעבר אפילו לא היה דיון, זה היה ממש כללה לבוא.
צריך להגיד דבר הרחוק, כי הדיון הזה הוא כבר... אנחנו זקנים, אני אומר,
כן.
לא כזה רחוק, כן, אז אני רוצה לסיים, היה לי סיפור מעניין להגיד, ועכשיו ברח לי מהראש.
אוי, זה לא טוב לסיום של פודקאסט, אתה צריך.
רגע, רגע, היה לי סיפור אחרון לספר, ועכשיו ברח לי לגמרי. טוב.
אנחנו נעביר את...
אני אשאיר אתכם במתח, או שכשאני זוכר אני...
נעביר את זה לפרק הבא.
יו, היה לי ממש סיפור טוב לספר, איזה סיפור... איך שכחתי?
אם יש רופא בקהל, אז אנחנו נשמח שהוא יעזור ל...
נראה לי נחתוך את הרצת הזה, או שנשאיר אתכם במטר ונגיד שיהיה חלק.
אז תודה רבה לך, אורי.
תודה רבה, אליה.
ואנחנו נגיד שאם אתם שמעתם ואתם אוהבים, שתפו אותנו, שלחו לרופא הפרטי שלכם, לקולגות, לאימא, לאבא, לדודה, לסבא.
תדרגו אותנו, תעשו סאבסקרייב, ואם אתם לא אוהבים אותנו, אל תעשו כלום.
או שתכתבו לנו בפרטי. ביי.
יאללה, ביי.